אוקיי, אתמול ראינו את המשנה בל"ב עמוד ב', שאין עובדים את הלולב אלא במינו, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר אפילו בחוט במשיכה, נכון שלא משנה, כאילו לפי רבי יהודה שצריך אגד, אז האגד חייב להיות מאותו מין, כי אחרת יהיה בל תוסיף. רבי מאיר שלא רואה אגד כחלק עקרוני, אז הוא חושב שבעצם מותר במשהו אחר. ואז יש את הסיפור שאמר רבי מאיר, מעשה באנשי ירושלים שהיו עוגדים את לולביהם בגמניות של זהב. ואז הוא יוצא שבעצם רבי מאיר מנסה להוכיח, הנה הם השתמשו במשהו שהוא לא אחד מארבעת המינים, ברור שזהב הוא לא אחד מארבעת המינים. אמרו לו, במיניו היו עוגדים אותו מלמטה. כן, ואז הם אומרים לו, לא, כי בעצם היה מין אחר מלמטה, ואז מה שלמעלה פשוט לא עקרוני, לא חלק מהמצווה. אוקיי. אם קראתי נכון, אני חושבת שבספרי הוא טוען שלפי חלק מהכתבי יד, רק שנייה, העגל התחתון, החלק אמרו לו, לא ברור שזה חלק מהמשנה. ואז אם נראה שזה לא חלק מהמשנה, אז יותר מובן למה הגמרא אחר כך מביאה ברייתא שהוא בעצם כמעט אותו דבר שמה שמופיע במשנה. אז מוזר למה הגמרא מביאה את זה. אז כפי הטיעון שלו, החלק הזה לא היה במשנה המקורי, ואז מובן למה מביאה ברייתא, כי בברייתא כן מופיע החלק הזה. אז נשאיר את זה בראש כשנגיע. אמר רבא, אפילו בסיב, אפילו באיקרא דדיקלא, נכון? כבר למדנו שאפשר להשתמש ב... fibery substance שבתוך העץ לעשות את האגד או גם בעיקר הדקל עצמו, נכון? למרות שזה נראה שונה ומבחינת הנראות זה נראה כמשהו אחר, מבחינת התוכן או מבחינת החומר, החומר בא מאחד מארבעת המינים, מעץ הדקל, ולכן למרות שזה לא נראה כמו הלולב, בגלל שזה בא מחלק מהלולב זה בסדר. ואז אמר רב, מה תנא דרבי יהודה? כסבר לולב צריך אגד. אז כמו שהסברנו, בגלל שלולב צריך אגד, לכן חייב להיות, בגלל שזה חלק עקרוני מהמצווה, זה חייב להיות מאחד מארבעת המינים. Okay, כשאנחנו מדברים על האיסור בל תוסיף, לפעמים יש אי הבנות מה זה בדיוק בל תוסיף. אחת מהדוגמאות הקלאסיות להסביר מה זה בל תוסיף, אחת מהן זה תפילין, שמוסיפים חמישה בתים במקום ארבעה בתים. וזה עוד מקרה, שבעצם עושים ארבעת המינים עם חמישה מינים. וזה בל תוסיף. אוקיי? לפעמים אנחנו חושבים שכל מיני דברים אחרים הם בל תוסיף, אבל כאן הכוונה כשיש מספר מסוים, כמות מסוים של דברים, ואנחנו מוסיפים על הכמות הזאת. אז זה בעצם הבעיה כאן. אוקיי, עכשיו רבא מנסה להסביר את המקור שלו. אוקיי? צריך קצת סבלנות להגיע לסוף עד שנבין. אוקיי, טוב, לא קראתי את ההמשך, כבר קראנו אתמול, אבל אם הייתם מן אחרינה, הבא לך משם מיני. ואמר רבא, מנה אמינא לה, מאיפה לי את דבריי, דסיב ואיקרא דדיקלא, מינא דלולבא הוא. איך אנחנו יודעים שאם הלולב זה החלק, כאילו האמצעי של העץ, כן? אז מאיפה לנו שלהוסיף עוד חלק מהעץ זה לא נחשב בל תוסיף בעצם, או מין אחר. דתניא. בסוכות תשבו, סוכה של כל דבר, דבר רבי מאיר. Okay? כתוב בסוכות תשבו, אז רבי מאיר דורש ממה אפשר לעשות את הסוכה, ממה שרוצים. רבי יהודה אומר, אין סוכה נוהגת אלא בארבעה מינים שבלולב. Okay? לא למדנו את זה כשדיברנו על סוכות, אבל יוצא שיש דעה של רבי יהודה, שהסוכה, וכאן הכוונה בעיקר לסכך, כמו שדיברנו קודם, שעיקר הסוכה זה הסכך, הסכך חייב להיעשות באחד מארבעת המינים. אוקיי? Okay. והדין נותן, עכשיו הוא מסביר את ההיגיון. ומה לולב שאין נוהג בלילות כבימים, אינו נוהג אלא בארבעת מינים, סוכה שנוהגת בלילות כבימים, אינו דין שלא תהי אלא בארבעת מינים. יש כל מיני בעיות עם המשפט הזה, אוקיי? Okay? אבל נתחיל ונסביר את זה. הוא בעצם טוען, בגלל שלולב נוהג רק ביום ולא בלילה, וסוכה נוהגת גם ביום וגם בלילה, זה אומר שסוכה היא חמורה יותר מלולב. אם סוכה חמורה יותר מלולב, יוצא מזה שאם בלולב זה, יש קריטריונים ספציפיים מאיזה מינים אפשר להיעשות, אז גם אצל הסוכה זה חייב להיעשות מארבעת המינים. כך הטיעון שלו. אוקיי? יש... אפשר להקשות על זה, אפשר להסביר מה זה אומר, זה דווקא חומרה שעלולה באתרוג זה רק ביום, כי אז אם לא קיימתם ביום אז אי אפשר לקיים את זה בלילה, אז מי אמר שזה קולה ולא חומרה, נכון? אבל בעצם אם ניקח את זה כפי שהוא אומר, אז הוא טוען סוכה יותר חמורה, אוקיי? סוכה חמורה, ארבעת המינים קל, אוקיי? וזה חמורה בגלל שזה נוהג ביום ובלילה. וארבעת המינים קל בגלל שנוהג רק ביום. אוקיי? ואז יוצא שבגלל שארבעת המינים שהם הקל מצריך ספציפי, כאילו בוא נגיד את המילים אחרות, הלולב מצריך ספציפי ארבעת המינים, כאילו יש הלכות ספציפיות מה יכול להיות, אז גם סוכה מצריך ארבעת המינים. כי זה גם קצת מוזר, כי זה לא שזה פרט מסוים של ה... הרי זה מה שארבעת המינים זה ארבעת המינים, כאילו שהם חייבים להיות רעים ספציפיים, אבל אולי הכוונה כאן שאם יש, צריך לקחת ארבעת המינים והם מינים מאוד ספציפיים, וסוכה יותר חמורה וצריך לבנות משהו, אז כנראה הם אומרים, הקריטריונים צריכים להיות גם מאוד ספציפיים, מה יכול להיחשב כחלק מהסוכה. עכשיו, אמרו לו, מה הוויכוח הנגדי של רבי מאיר? למה הוא לא מצריך מארבעת המינים? כאן יש גם משפט קצת קשה להבין. כל דין שאתה דן, אוקיי, וכאן גם המפרשים מסבירים שאין כאן ויכוח עניינית ספציפית רק לארבעת המינים וסוכות, אלא יש כאן ויכוח כללי על קל וחומר כאן. אוקיי? אז כאן הם טוענים, כל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין. אוקיי, מה זאת אומרת? אם אתה רוצה לדון קל וחומר, ואומרים, סוכה חמורה, נכון? ולולב זה קל, אוקיי? זה הקו החומר שלנו. עכשיו, מה יצא מזה? אם נגיד שהסוכה היא חמורה, ולכן זה מצריך רק שנעשה סוכה עם ארבעת המינים, יוצא מכאן שמה? נגיע מכאן לכולה. אוקיי, נגיע עוד דקה, מה יהיה הכולה? אבל הם אומרים בעצם, אם יש לי קו החומר, שהחמור יהפוך לכולה בעצם, שנצא מזה כולה הלכתית, אז בעצם זה לא קו החומר. זה הדבר העקרוני שהם חוקים עליו. שאם נחמיר בדין החמור ויצא מזה כולה, אז בעצם אי אפשר לדון קו החומר בכלל. עכשיו, מה כולה? אם לפי זה, אז סוכה מצריך, שיעשו את זה מארבע מינים. עכשיו, מה יצא אם אין לו ארבע מינים לעשות את הסוכה? אז לא מצא ארבעת מינים, אז לפי זה מה יקרה? אם חייבים לעשות סוכה בארבעת המינים ואין להם ארבעת המינים לעשות את הסוכה, יהיה יושב ובטל. והתומרה אמרה, בסוכות תשבו שבעת ימים, סוכה של כל דבר. וכאן הוא אומר בעצם, זה בדיוק ההוכחה שלנו. בגלל, אוקיי, עכשיו זה קצת מוזר, כי מה זה אומר, יצא מזה כולה? זה לא בדיוק שיצא מזה כולה. הניסוח כאן מאוד בעייתי, אני חייבת להגיד, אוקיי? אבל בעצם הם מבינים ככה, שאם בעצם נחמיר בדין סוכה, יצא מזה כולה, שאנשים פשוט לא יקיימו את המצווה. אוקיי? כנראה לא היה, אולי לא היו הרבה דקלים באותם ימים כדי לשחק את הסוכות, או... לא יודע מה בדיוק, אבל הם בעצם מגיעים למסקנה שיצא מזה כולה שאנשים פשוט לא ישבו בסוכות. כי לא יהיה להם סכך הלכתי. אז הם אומרים בעצם לא נחמיר כדי שאנשים פשוט יקילו, אוקיי? ולא יקמו את המצווה. אוקיי? השאלה האם זה כולה בדיוק, אני לא רואה את זה, זה לא כולה הלכתית, זה יצא מזה במקום כולה קלקול המצווה, כאילו אנשים לא יקיימו. אבל ככה הברייתא הזאת מסבירה, ולכן הוא אומר שבסוכות ישבו שבעת ימים, בגלל שחשוב שנקיים את המצווה, אז אפשר לעשות הסוכה עם כל דבר, סוכה של כל דבר. וכן בעזרא, עכשיו הברייתא ממשיכה להוכיח, אלו שהתווכחו עם רבי יהודה, וכן בעזרא אומר, צאו ההר והביאו עלי זית, ועלי עץ שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ועלי עץ אבות. ורק שנייה, מה הפסוק? יש כאן כנראה טעות כאן. לעשות סוכות, ככתוב, אוקיי? במקום ועשו זה לעשות סוכות. אוקיי? ככתוב, כמו שכתוב בפסוק. עכשיו, מה יוצא מכאן? הם עשו סוכות עם עלי זית, עלי עץ שמן, עלי, אוקיי? נמרות שגם השתמשו בעלי הדס, גם עלי תמרים, כן, גם חלק מהחומרים היו מארבעת המינים, גם העץ אבות, אבל חלק מהם היו לא מארבעת המינים. אז הנה הם מוכיחים עלי זית, עלי עץ שמן, הם השתמשו בכל מיני עלים לבנות את הסוכות במרואים, שלא השתמשו דווקא בארבעת המינים. אוקיי? עדיין, אני רוצה רק להזכיר לכם, למה הבאנו את הברייתא? עוד לא הגענו לזה, נכון? הבאנו את הברייתא, כדי מה? כדי להוכיח לרבה שאפשר להשתמש בסיב ובעיקר דדיקלה. אוקיי, נגיע לזה בעוד שתי דקות. אוקיי, אז עכשיו ברבי יהודה, איך רבי יהודה מתרץ את אותו פסוק, ששם כתוב עלי את זית, עלי את שמן וכו'. סבר, הנה לדפנות, עלי הדס ועלי תמרים ועלי עצבות לסכך, אוקיי? הוא אומר, תסתכלו בפסוק, הפסוק מחלק, נכון? יש קודם רשימה של כל מיני דברים שהם אינם ארבעת המינים, ואז דברים שהם כן ארבעת המינים. אז הדברים הראשונים שהם לא ארבעת המינים, אז זה לדפנות, כי הדפנות, לא אמרתי שצריך ארבעת המינים. אז הם השתמשו בהם לדפנות, והחומרים האחרים שהם כן מארבעת המינים, אז הם ממשהו אחר, אוקיי? זה, כאילו, זה מארבעת המינים, זה לסכך, אוקיי? אז בעצם, לא יודעת איפה, אוקיי, יכול להיות שזה בפנים, מה את רוצה את זה? את רוצה לסכל מי? אוקיי, טוב. אז בעצם, הם מגיעים למתקנה, אוקיי? אז כל זה בא להגיד לנו, שלפי רבי יהודה חייבים לעשות את הסכך עם ארבעת המינים, לא הדפנות, אבל כן הסכך, ולפי רבי מאיר לא צריך. אוקיי. עכשיו, ותנן, בנוסף על כך, אוקיי, כתוב, מסככים בנסרים. אוקיי? דרבי יהודה. נכון? זה רק דעת רבי יהודה. נכון? שמסככים בנסרים. אוקיי, זה יש טעות כאן, זה אמור להיות דברי רבי יהודה, אוקיי, אחרי נדעתי מה, זה הדלת, סליחה, זה טעות שלי, אוקיי, מסככים בנסרים דברי רבי יהודה, נקודה, אוקיי, כתוב במשנה, למדנו את זה במשנה, אוקיי, זה בדף י"א, שמסככים בנסרים לפי רבי יהודה. עכשיו, מה יוצא לנו? רבי יהודה מצריך. מה הוא מצריך? הוא מצריך ארבעת המינים לסכך, נכון? ופלוס, מה הוא אומר? מסככים בנסרים. עכשיו, ממה עושים נסרים? נסרים, wooden beams. עושים אותם ממה? מהגזע של העץ, נכון? אז מה לומדים מכאן? אלמא סיב ואיקרא דדיקלא מינא דלולבא הוא, אוקיי? אם הוא אומר שאפשר להשתמש בפלטות של עץ, אז ברור שהוא ישתמש מהגזע ולא מהחלק של הלולב. כאילו, לא מדובר בלולב עצמו, אלא מהחלק מהעץ, אוקיי? מהגזע. שמע מינא, אוקיי? אז מזה אפשר לומר ככה, נקודה. ומי אמר רבי יהודה ארבעת המינים אין מידי אחריני לא? האם עכשיו אנחנו מקשים על, על מה שיצא מהברייתא? אוקיי, עד עכשיו הוכחנו אפילו בסיב, אפילו באיקר דדיקלה. אבל עכשיו אנחנו רוצים להקשות שנייה על זה שרבי יהודה מצריך מארבעת המינים. האם הוא באמת מצריך? והתניא הרי כתוב בברייתא, שיחך בנסרים של ארז, שיש בהם ארבעת טפחים, דברי הכל פסולה. אין בהם ארבעת טפחים, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. אוקיי? אתם זוכרים את זה? ומודה רבי מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר, נכון? מה אם יש רווחים גדולים? שמניח פסל ביניהם הוא כשרה. נכון? הוא ממלא את זה עם סכך כשר ואז זה בסדר. אוקיי? אבל כן זה הכל עם הארבעה טפחים, אם זה גזירת תקרה או לא, נכון? מה יוצא מכאן אבל? על מה דיברו? על נסרים של ארז. עכשיו מה זה ארז? זה עץ אחר. זה לא ארבעת המינים. העץ ארז, כן? סידר טרי. אוקיי? לא שמענו שזה אחד מארבעת המינים, וכתוב שרבי יהודה מכשיר. אוקיי? אז מה אומרים? ומה ארז? hadas. Kedirava barapuna, damara barapuna, amri be rav. Asara mine arazimhem. Shanemar, atem bimidbar erez, shita, vahadas, vechule. Okay, but pasuk hazeh katuv, atem bimidbar erez, shita, vahadas, veet shemen asim barava, brosh, titar, vetashur, yachta, vechule. הם אומרים שארז זה שם כולל לכל מיני סוגים של עצים. ואחד מהסוגים האלו הוא הדס. ולכן אי אפשר להחשות הרב יהודה מזה שאמר נסרים של ארז, כי נסרים של ארז יכול לבוא מההדס. Okay. טוב, אז כל זה היה כדי להוכיח את הסיב, אפילו בסיב, אפילו בעיקר דדיקלה. ומשם הביאו ברייתא עם מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי האם הסכך חייב להיות מארבעת המינים או לא. כן, רבי מאיר לא מצריך, כי הוא אומר שבסוף זה יבוא לידי כולה, בגלל שאנשים כבר לא יקיימו מצוות סוכה. ורבי יהודה אומר, לא, דווקא לומדים את זה בגלל שסוכה חמורה ולולב קל, אז מה שנכון לגבי הלולב שמצריך ארבעה מינים, גם נכון לגבי הסוכה שמצריך ארבעה מינים. אוקיי, ומשם הגיעו למסקנה שאם מספחים בנסרים, והנסרים, שלפי רבי יהודה, והנסרים חייבים להיות מארבעת המינים, אז לומדים מכאן, אפילו בסיב, אפילו בדדיקה. אוקיי, רבי מאיר אומר במשיכה. הוא אמר, עכשיו אנחנו מדברים על האגד, נכון? במשיכה, שזה בעצם עם איזשהו חוט, וחוט במשיכה, לא משנה אם זה באמת חלק מארבעת המינים, זה יכול להיות עם כל חומר אחר. תניה, אוקיי, כאן מביאה הגמרא ברייתא, אוקיי, לאלה שלא היו כאן בתחילת השיעור, הברייתא בעצם כמעט, נראה את השינויים, אבל כמעט תואמת 100% את מה שמופיע אצלנו במשנה. אבל מה שהסברתי, שלפי חלק מהכתבי יד במשנה, כאילו, ואז מוזר, למה הגמרא מביאה ברייתא שהיא בעצם אותו דבר של המשנה? אז בחלק מהכתבי יד של, של המשנה, המשפט האחרון, לא מופיע בטקסט של המשנה שלנו, ואז זה יותר מובן, ואז אפשר פשוט להגיד שבאיזשהו שלב, אלו שכתבו את המשנה העתיקו את זה מהברייתא בעצם, אוקיי? אבל זה לא היה במקור. וזה מסביר יותר טוב למה הביאו ברייתא. תניא, אמר רבי מאיר, מעשה ביקירי ירושלים, אוקיי? כאן יש הבדל אחד. במקום אנשי ירושלים, כתבו יקירי ירושלים, אוקיי? יקירי ירושלים זה כנראה הכוונה לאנשים העשירים. והחשובים, אוקיי, נובלס אולי, אפשר לפרש את זה. שהיו עומדים את לולביהם בגמיות של זהב, אמרו לו, משם ראיה? כאילו, אתה רוצה להוכיח משם? במינו היו עומדים אותו מלמטה, נכון? שבעצם אי אפשר להוכיח משם, כי בעצם היו עומדים את זה עם הלולב, בוא נגיד, או משהו, אחד מהמינים מלמטה, ואז מעל שמו את זה כקישוט, אבל לא כחלק עקרוני של העבד. אוקיי, ואם כן, זה לא בעיה. אוקיי, אז בעצם זה מה שכבר הופיע אצלנו בנוסח במשנה. אמר להו רבא, להן הוא מגד להושנה, דבריש גלותה. אוקיי, רבא אומר לאלו שמגלים את ההושנה לבריש גלותה, כי גדילת הושנה דבריש גלותה, שיירי בי בית יד, כי היכי דלא תהווה חציצה. אוקיי, כאן אנחנו נגיע לכל מיני דינים לגבי אם אני... אם יש משהו בין היד שלי לבין אחיזת הלולב, האם זה נחשב חציצה או לא. אז מה הוא אומר? הוא אומר, כשאתם עושים גדילת הושנה, זה לא בדיוק כשאתם מגדילים את זה, כשאתם בעצם מכינים את זה. אוקיי? רש"י אומר, עוגדי הלולבים. אוקיי? כשאתם עוגדים את הלולבים, כמו שאנחנו עושים, תשאירו רווח מלמטה, לא לאגור את זה בחלק התחתון, כי אז אין דרך להחזיק את זה. צריך להשאיר בית יד. מקום לתפוס, אוקיי? אז תעשו את זה, שייר בית בית יד, תשאיר בית יד, כי היכי דלא תהווה חציצה, כדי שלא יהיה חציצה, אוקיי? כאן הכוונה שבעצם אם אני אקח את זה באיפה שאגוד, אז האגד יהיה חציצה, ולכן אני לא רוצה לאחוז את זה איפה שהאגד, אני רוצה לאחוז את זה איפה שאין אגד, אוקיי? רבא אמר, כל לנאותו אינו חוצץ. אם אתם עושים את האגד, שזה יראות יפה, כאן כמה, מה אנחנו רואים? הוא לא סובר שלולב צריך אגד, הוא סובר שלולב לא צריך אגד. Okay? יש מחלוקת, למדנו כל הזמן, נכון? הוא לא חושב שזה צריך אגד, זה יותר ליופי. אבל מה הוא טוען? אם זה ליופי, אז זה בעצם חציצה לפי רבא. כאן רבא בא ואומר לו, זה לא חציצה. כי אם זה בא לנאותו, שמשהו יראה יותר יפה, אז זה בעצם בטל. ואם זה בטל, אז זה לא מהווה חציצה. אז יש כאן מחלוקת, רבא ורבא, האם, אוקיי, שניהם מסכימים, זה חשוב להבין, שניהם מסכימים שלולב לא צריך עגל. הביקוח ביניהם זה האם, אם לולב לא צריך עגל, אז מה עושה שם העגל? העגל שם לנוי, נכון? ליופי. אוקיי? אם העגל שם ליופי, לפי רבא, זה חוצץ. לפי רבא, זה לא חוצץ. אוקיי? משהו שנמצא שם ליופי, למה דבר כזה לא חוצץ? כי זה יהיה בטל לדבר עצמו. משהו שבא ליפות, הוא פשוט נחשב כחלק מהדבר. ולא, לא מבטל, לא, לא מנוגד בזה. אוקיי, אז עכשיו, ואמר רבא, אוקיי, עוד הלכה מאוד דומה, לא לינקוש אינש הושנה בסודרה, דבעינה לקיחת תנה. אסור לקחת הושנות עם סודר, אוקיי? עם הנקרצ'ף, כאילו, אוקיי? אני לוקח הנקרצ'ף ביד שלי, כן? איזשהו סודר. אני מחזיקה את הלולב עם זה. אני חשבתי משהו יותר הגיוני, זה כמו gloves, כן? כפפות. אוקיי? שיש לי משהו שחוצץ בין היד לבין הזה. אז הוא אומר, צריך לקיחת תמה, ראינו את הלקיחת תמה, נכון? שבדרך כלל דיברנו שם על הלקיחת תמה, שזה לקיחה שלמה, שזה המצווה רק ביום הראשון, ואם כן, אי אפשר שהלולד, יש שם נקב ביום הראשון, אבל בשאר הימים אולי כן, תלוי בסוג ובסגנון. אז הוא אומר, זה בעין הלקיחה תמה בלקה, אוקיי? זה לא נחשב לקיחה תמה, לקיחה שלמה, אם אני לוקח את זה עם משהו שחוצץ ביני לבין הלולב. ורבא אמר, לקיחה על ידי דבר שמי לקיחה. אוקיי? הוא טוען שזה עדיין נחשב לקיחה וזה לא חוצץ. אוקיי? הוא לא רואה את הדבר הזה כחציצה. אמר רבא, מנה אמין עלה, זה לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה. אז עכשיו, מאיפה לא שזה לא בעייתי בכלל? תתנן, עכשיו הוא לומד את זה מהדין של הפרה אדומה, אוקיי? בדין של הפרה אדומה, מה היו עושים? היו לוקחים את אגודת אזוב, נכון, וטובלים את זה בתוך מי החטאת, ואז משפריצים משם. אוקיי? עכשיו, מה מסופר כאן במשנה? תתנן, אזוב קצר, כן, ברור שזה ממסכת פרה, משנה ממסכת פרה. אזוב קצר, אוקיי, עכשיו היו שמים את המים בתוך שפופרות, היו לוקחים את המים וכדי לשמור על זה בטהרה, נכון, זוכרים? אם הילדים היו לוקחים את זה, נכון, היו, הילדים היו הלוחים, הילדים, בוא נגיד אלו, הילדים שכבר מילדותם, כן, הם הנשים מעוברות, היו הולכים ללדת במקום, כן, שאין טומאה, שאין קבר טהום, ואז היו מביאים, נכון, והם לוקחים את המים. עכשיו היו שמים אותם בשפופרות עמוקות. אז לפעמים האזוב לא היה מגיע לעד שהמים בתוך השפופרת, אוקיי? זה כתוב, like a test tube, כזה. אוקיי? אז האזוב לא תמיד היה מגיע. אז מה היו עושים? אזוב קצר, אם האזוב היה קצר, מה היו עושים? מספקו בחוט ובקוש, וטובל ומעלה, אוקיי? אז הוא בעצם שם חוט או קוש, אפשר לראות תמונה של קוש בקורן שם, את הרזל. אוקיי? זה... איך מתכוונים את זה?
ספינדל.
אוקיי? משהו ארוך. היו קושרים חוט ואוחזים בקוש, מורידים את האזוב שקשור לדבר הזה. אוקיי? אז מה רואים בעצם? הוא מעלה, ואז הוא אוחז באזוב ומזה. אוקיי? ואז הוא מרים את האזוב והוא מזה. הוא אוחז באזוב ומזה. ומה אומרים? שהתפילה בתוך המים הייתה על ידי חציצה בעצם. כאילו, לא, זה, לא, זה לקיחה על ידי דבר אחר. עמי ולקח וטבל, אמר רחמנן, כתוב, בלקח וטבל. אוקיי, בואו נקרא את כל הפסוק. כתוב, ולקח אזוב וטבל במים, איש טהור. אוקיי? ואז ויזה על האוהל. עכשיו, לקיחה כמו הלקיחה של ארבעת המינים, ולקח אזוב, הוא צריך לקח את האזוב, לטבול את זה במים. עכשיו, הלקיחה, עכשיו שהוא עושה, זה על ידי דבר אחר. אז כאן הוכיח רבא שלקיחה על ידי דבר אחר עדיין נחשב לקיחה, ולכן כמו שאצל אגודת אזוב אפשר עם משהו אחר להכניס את זה למים, גם אצלנו, ולקחת לכם את ארבעת המינים, אפשר עם סודר ביד. אוקיי, אל עליו שמע מינה לקיחה על ידי דבר אחר, שמע לקיחה. עכשיו, הגישה השנייה אומרת, מימן. דיל משנה הטעם כגון דחברי כגופי דמי. בגלל שהם חיברו את זה, כן, חיברו את הכל שלחות, חיברו את החוט לאזור, אז בעצם הכל מחובר. כשהוא לוקח את זה עכשיו, הוא בעצם מזיז עם הכוש, מזיז את החוט, אם זה מזיז את ה... אז הוא בעצם מחובר לזה. אז אולי זה שונה מאשר מישהו שלוקח סודר ביד, שלא מחובר ללולב בכלל, ואוחז את הלולב עם הסודר. אז אומרים, אלא מהכה, אבל אפשר לומר את זה אולי ממקום אחר. נפל משפופרת לשוקת פסול. אם כן, רש"י אומר כאן, אף האפר היו מביאים בשפופרת ומקדשים בו את המים בשוקת של אבן, שכל מעשה פרה בכלי אבנים היה, אם אפשר, והיה נותן אפר משפופרת למים שבשוקת. היו שמים את האפר מהשפופרת לתוך המים שבשוקת, שהאפר נותן למעלה, והם חילים לכלי, אוקיי? ואז, אם נפל האפר מהשפופרת לשוקת בלי כוונה, זה פסול. Okay, אבל מה יוצא מזה? ההיפילו הוא קשר. Okay? ואם הוא מפיל את זה בכוונה לתוך השוקת, אז זה קשר. אז שואלים, אמן, ולקחו ונתן. הרי אם הוא הפיל את זה, זאת אומרת, הוא לא עשה את זה בידיים ממש. וכתוב, ולקח ונתן. Okay, מה כתוב? ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן על המים חיים על כלב. אז גם שם יש לקיחה, ונתינה. ושוב, זה נעשה בלא, כאילו הוא שפך את זה בלי שהוא נגע בזה, נכון? אז בעצם, אמר רחמנא ליצלן, שמע מינה לקיחה ידי דבר אחר, שמע לקיחה. ולכן אפשר ללמוד מכאן שלקיחה ידי דבר אחר זה כן עכשיו לקיחה. אז לומדים את זה מחלק אחר של הפרה האדומה. ואמר רבה, עכשיו רבה ממשיך עם הלכות הקשורות, לא לדוץ איניש לולבה בהושנה, דדילמה נטרי טרפי והווה חציצה. אוקיי, הוא אומר כאן, אוקיי, הוא אומר כאן שאסור לתחוב את הלולב בתוך האגודה. כאילו, יש לשים קודם את ה... לא לתחוב את הלולב אחרי שהוא כבר... שם את ההדסים והערבות ביחד. למרות שזה נראה לי מה שאנחנו כן עושים. בדרך כלל שמים את האגד קודם, אז מכניסים. לא, אולי דווקא. אבל אפשר. דווקא זה עושים בשני הדרכים, נראה לי. אבל הוא טוען שאסור לתחוב את הלולב בתוך הלשנה, בתוך האגד, איפה שההדסים והערבות מוגדים. דילמה נטרי טרפי. אנחנו חוששים שהלולב יתחיל להשאיר העלים, שהם יתחילו ליפול, ומה יקרה? העלים האלו יהוו חציצה שהם, זה יהיה חציצה בין שבעצם העלים ייפלו בין לבין, ואז יהיו עלים נוספים שהם לא חלק. אם הם לא חלק ולא צריכים אותם, אז הם יחציצו בין הלולב וההדסים והערבות. אוקיי? אנחנו לא פוסקים ככה. אוקיי, אבל הוא מודאג מהעניין הזה, אוקיי, ולכן לא יהיה נטילה כלקיחה אחת, כי יש כל מיני עלים שנפלו והם נמצאים במקום שבעצם לא במקום. ורבא אמר, מין במינו אינו חוצץ. רבא אומר כאן, זה, כן, רואים כל הזמן כאן, ביקוחים בין רבא לרבא, נכון? לגבי מה כן, מה לא נחשב חציצה כאן, או האם כן אפשר לחצות, או אי אפשר לחצות. אוקיי, אז רבא אומר בעצם, העלים של האתרוג, סליחה, העלים של הלולב לא מהווים חציצה, כי זה אותו מין. אנחנו רק רואים משהו חיצוני כחציצה, אבל משהו שהוא חלק מארבעת המינים, לא משנה אם זה לא בדיוק במקום, כן? אם זה נשאר בין לבין ובתוך האגד יש קצת לולב, זה לא מפריע לנו. באמר רבא, לא לגוז איניש לולבה בהושנה, דמשטיירי הוצה והווה חציצה. אוקיי? אותו, זה מאוד דומה, אסור לחתוך את החלק העליון של הלולב אחרי שכבר בתוך האגד. אוקיי? בוא נגיד שהלולב בולט יותר מדי. אוקיי? אז הוא אומר, אם אתה רוצה לחתוך את זה והכל בתוך האגד כבר אי אפשר לעשות את זה, כי מה יקרה? העלים ייפלו והם יהבו חציצה בעצם. אוקיי? ולכן זה יהיה אותו דבר. ושוב, מה רבא אומר? רבא אמר, מי ממינו אינו חוצץ. אוקיי? טוב. עוד הלכה של רבא, ואמר רבא, הדס של מצווה אסור להריח בו. אתרוג של מצווה מותר להריח בו. מי טיימה, אוקיי? עכשיו אנחנו מחכים בין הדסים לאתרוג לגבי כשיש מצווה. אוקיי? פה בסדר? Okay. 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 You can wait here. Okay. 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 יש הבדל בין הדס של מצווה ואתרוג של מצווה. Okay? אז לגבי מה קורה? כשיש לנו דבר שמיוחד למצווה, אז בעצם מה אנחנו אומרים? כמו דיברנו על הסוכה. זה הוקצה למצווה, נכון? אז בעצם אסור לגעת בזה, לא בדיוק לגעת, אבל לנענע, נכון? אסור להזיז את הסכך באמצע החג, אוקיי? זה מיוחד למצווה. אז עכשיו יש לנו אתרוג של מצווה והדסים של מצווה. עכשיו, לכל אחד הם מוקצים למצווה. עכשיו, מה אם אני רוצה להריח בזה? אז מעניין כאן, הם אומרים, אם זה הדס, אז אסור להריח בו. אם זה אתרוג, מותר להריח בו. Okay, עכשיו רואים הרבה מריחים את האתרוגים, נכון? Okay, אז כמה רואים שזה מותר, אבל דווקא אסור בהדס, למה? מי טיימה? הדס דלריח הקאי, כי אקציה מריח האקציה. אתרוג דלאכיל הקאי, כי אקציה מאכיל האקציה. כאן זה מאוד מעניין. עכשיו אנחנו לומדים שכשמקצים משהו למצווה, מקצים את זה לא באופן 100%. מקצים את זה למה שזה מיוחד למצווה. עכשיו אומרים, ההדס, מה מיוחד בהדס? הריח שלו. האתרוג, מה מיוחד בו? שזה לאכילה. למרות שדיברנו שלא כל כך אוכלים את זה, אבל זה בעצם פרי, זה מיועד לאכילה. אז אם כן, כשאנחנו מקצים את האתרוג למצווה, זאת אומרת, אסור לאכול את זה. למרות שדווקא ראינו שמישהו אכל חלק מזה, אולי זה קצת מקשה כאן. אבל הוא אומר בעצם שאם אני הקציתי את ההדס בשביל הריח שלו, כי הריח מיוחד, אז לכן אסור לי במשך החג להריח משם. כי זה מה שייחדתי את זה למצווה להריח. אוקיי? ולכן, אבל האתרוג זה לאכיל הקאי, הקציתי את המאכילה, אבל לא מאתרוג. אז עכשיו צריך לשאול, אני לא בדקתי מה אומרים על זה, אבל צריך לשאול בעצם איך רבי חנינה אכל את האתרוג שלו. כן, אני לא יודעת. כן, בכלל אמרנו שכל זה היה מוזר שבוא נגיד, לכתחילה הוא היה אוכל חלק מהאתרוג. אולי בדיעבד זה קשיר ואין בעיה, אבל עדיין זה מוזר שהוא היה אוכל את האתרוג משך חג. בכלל הסיפור הזה מוזר. אבל כאן זה אפילו יותר מוזר, כי אם הקצינו את זה מאכילה, אז אמור להיות אסור לאכול את זה. ואמר רבא, אולי מה שצריך להגיד, זה מה שהוא עשה, זה לא בדיוק אכילה. כאילו, he nibbled at it, נכון? הוא אכל טיפות מזה, אולי זה לא בדיוק נחשב אכילה, אני לא יודעת. אוקיי, ואמר רבא, הדס במחובר מותר להריח בו. אתרוג במחובר אסור להריח בו. אם הדס מחובר, מה זאת אומרת? זה מחובר לעץ, כן? ואם האתרוג מחובר לעץ, אז הדס כשזה מחובר מותר להריח בו. האתרוג אסור. מי טיימה? הדס דל הריח קאי, איש שרית לה, לא עתה למגזיה. אתרוג דל אכיל הקאי, איש שרית לה, עתה למגזיה. בגלל שההדס אסור לריח, אם אנחנו מתירים לו להריח בו, כן, שבעצם אנחנו כן אומרים שזה מותר, הוא לא יבוא לקסות את האתרוג, כי הוא רק רוצה להריח. אבל האתרוג, אם נתיר לו להריח, בגלל שבדרך כלל אתרוג לאכילה, עכשיו, אפשר להריח משהו כשזה מחובר לעץ? ברור שכן, אנחנו עושים את זה הרבה, כן, רואים איזשהו צמחים ומריחים אותם. אבל האתרוג, אי אפשר לאכול משהו כשזה מחובר לעץ, אנשים בדרך כלל מורידים את זה. בגלל שאתרוג מיועד לאכילה, אם הלכתי להריח בזה, יש חשש שאני אתלוש את זה כדי לאכול את זה. ולכן דווקא זה אסור להריח בו כשזה מחובר. אבל ההדס מותר להריח בו כשזה מחובר, כי אני לא חוששת שאני אעבור לקטוף את זה. אוקיי, עכשיו, רשי אומר כאן, כי מה הבעיה לקטוף את זה, נכון? אז רשי אומר, לעניין שבת נקת לה, כל ימות השנה, אנחנו לא מדברים על סוכות בכלל, אנחנו מדברים על איסור כתיפה בשבת. אז בשבת, אם את עוברת ליד עץ ויש הדסים, ואת רוצה להריח, אין בעיה, כי אנחנו לא חוששים שתיתו לשיות. אבל אם את מתקרבת לעץ ששם יש אתרוג, ואת רוצה להריח, אנחנו חוששים שמתתלשי את זה, ואז יהיה אסור בשבת לעשות. אוקיי? לא קשור בכלל לחג, אבל שוב רוצים להדגיש מה כן שווה בין זה למקור הקודם, שרוצים להדגיש שאתרוג מיוחד לאכילה, והדס מיועד לריח. ולכן זה מחזק את ההלכה האחרונה שאמרנו. ואמר רבא, okay, כאן זה יפה, כי אנחנו לומדים סוף סוף משהו מאוד פרקטי, okay, שאנחנו עושים כל שנה ואולי לא יודעים למה, ואולי זה גם דרך שעכשיו תזכרו, okay, כל שנה זה מגיע לארבעת המילים ולא זוכרים איזה באיזה יד ואיפה שמים, okay? אמר רבא, עכשיו תזכרו את זה, לולב בימין ואתרוג בשמאל. Okay? אולי היינו חושבים תמיד שהאתרוג הוא יותר חשוב, כן, תמיד היותר חשוב הולך ביד ימין. אנחנו למדנו את זה הרבה ביום, נכון? אז מה אומרים כאן? למה הלולב בימין והאתרוג בשמאל? מי טיימה? הנה תלתי מצוות, והאחד המצווה. יש לנו שלושה דברים בתוך הלולב, שלושה מתוך ארבעת המינים, ובאתרוג יש לנו רק אחד. אמר לרבי ירמיה לרבי זרקה, מי טיימה לא מברכינן אלא על נטילת לולב? אוקיי, okay, למה הברכה גם? כן, עכשיו אנחנו מגיעים לדברים שאולי חשבתם עליהם, אולי לא, אבל זה מאוד פרקטי, כן? למה אנחנו אומרים על נטילת לולב ולא על נטילת ארבעת מינים? הועיל הוא גבוה מכולם. אז, אוקיי, זה היותר גבוה ובולט. אז אומרים, ולהגביע אתרוג ולבריך, כן, הייתה נטייה שהאתרוג הוא יותר חשוב. אז למה לא נגביע את זה למעלה, נכון? ניקח את זה אגוד, אבל שהאתרוג הוא הכי למעלה, במקום שהאתרוג יותר נמוך. ואז האתרוג יהיה יותר גבוה, נכון? זה נשמע כמו ילד שרוצה להיות גבוה, כמו ההורים, אז הוא יתפס על משהו כדי, עכשיו אני יותר גבוה. Okay? אז למה לא נעשה את זה? אמר לי, הועיל הוא במינו גבוה מכולן. Okay? מה הוא אומר בעצם? הועיל כאילו באופן כללי זה גבוה, נכון? יש בזה גובה. המין של הלולב הוא מאוד גבוה, ויש בזה את החשיבות, נכון? זה גם something majestic about it, אפילו, נכון? כאילו הלולב שזה עומד כל כך ישר וזקוף. וזה מה שהופך את זה לגבוה מכולם. לא בגלל איך שאני מחזיקה את זה, אלא באופן טבעי זה גבוה מכולם. אוקיי? אז מזה למדנו בעצם על שני דברים מאוד פרקטיים. למה הלולב בימין? בגלל שזה מחזיק שלושה מצוות. ולמה הברכה על הלולב? כי זה הגבוה מכולם. אוקיי? ואם כן, קוראים את זה... לדעתי זה לא תשובה מספקת, יש עדיין אולי להקשות למה באמת מברכים על נטילת לולב, כי אפילו עם זה היה אפשר ליצור ברכה על ארבעת המינים, נכון? זה עדיין לא בדיוק עונה לגמרי על השאלה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא מאוד מעניין, שזה נענוע הלולב, אוקיי? אז קודם המשנה מתחילה ככה, והגמרא מיד תשאל על זה, אבל אני אקרא את זה בלי לשאול, אחר כך כשהגמרא תגיע לשאלה, אני אשאל את השאלה. המשנה שואלת ככה, והיכן היו מנענים? אוקיי, עד עכשיו טיפלנו בלולב הגזול והיבש וכו'. כן, הגענו לכל ארבעת המינים, כל הפסולים, וישר מתחילים, והיכן היו מנענים אותם? אוקיי, מתי אנחנו מנענים את הלולב? אוקיי, יש כמה בעיות, אולי אני כן אזכיר את זה קודם. לפני שנגיע לגמרא, אבל הגמרא מיד תשאל מי אמר בכלל שיש לנענע, אוקיי? כאילו זה, הרבה פעמים שאלנו את השאלה הזאת הרבה, נכון? מאיפה פתאום הם מדברים על הצורה שעושים במקום להגיד שהרי חייבים לנענע את הלולב, נכון? מה חסר כאן במשנה? מתחילים לדבר, איכן היו מנענים, בהודו להשם תחילה בסוף. ובאנה השם הושיע נע, דברי בית הלל. על מה מדברים? על הנענועים בתוך הלל. מה חסר כאן? הנענוע כשנוטלים את הלולב. Okay? וזה הופך לשאלה קריטית אצל המפרשים, מה הנענוע העקרוני? האם זה בתוך הלל או האם זה בשעת הברכה? Okay? כי לא מופיע כאן בעצם. Okay?
אולי זה ברור.
מה? אולי זה ברור להם, נכון. Okay? אולי אני כבר...
היה מחלוק עם ה... מנענים זה חלק של מצווה או לא?
מה? נכון, האם זה חלק מהמצווה, האם זה חלק עקרוני, האם אפשר לקיים את המצווה בלי לנענע את זה? זה מעכב, נכון, האם זה מעכב או לא? האם אולי לא יהיו מנענים בשעת הברכה ורק יהיו מנענים בהלל, ואולי אחר כך, אם כבר נענו בהלל, אז גם נענו בשעת הברכה, כאילו לא ברור מכאן. אוקיי? עכשיו, בית הלל אומרים, הודו לה' תחילה בסוף, ובאנה השם הושיענה. מה זה תחילה בסוף? כן, באמצע הלל ובסוף הלל. יש הודו לה' כי טוב פעמיים. כמו שאנחנו בעצם נוהגים, שומרים הודו לה' כי טוב בהתחלה, וגם שומרים הודו לה' כי טוב בסוף. וגם באנה השם הושיענה. אנחנו עושים כדברי בית הלל. ובית שמאי אומרים, אף באנה השם הצליחנה. אמר רבי עקיבא, צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע, שוב אנחנו רואים סיפור, שכל העם היו מנענים את לולביהם, והם לא ננעו אלא באנה השם הושיענה. אוקיי? מה קרה? העם היו מנענים את זה הרבה פעמים. כן? כנראה אולי הכוונה זה רק באנה השם הצליחנה, אבל הם לא ננעו אלא באנה השם הושיענה. אוקיי? מה רואים מהסיפור? כמה דברים מעניינים. קודם כל, היו מנהגים שונים. דבר שני, רבן גמליאל ורבי יהושע לא אמרו להם להפסיק, לא מיכו בידם, כפי שהרבה פעמים מופיע במשנה, ומיכו בידם. נכון, אמרו להם לא לעשות. הם לא אמרו. הם עשו מה שהם עשו, אנשים עשו מה שהם עשו. אוקיי? זאת אומרת שאולי המנהגים האלה לא כל כך קריטיים, עושים את זה ככה, עושים את זה ככה. כאילו, הם נהגו ככה והם נהגו ככה, ולא הפסיקו אותם. אוקיי. עכשיו, נענוע מן דחר שמי. אוקיי, הגמרא שואלת, מי בכלל הזכיר? כאילו, מי הזכיר את השם שלו? זה הדחר, זה זכר. מי הזכיר שמי? הנענוע. אז מה אומרים? באמת כן הזכיר את זה. התנקאי, כתוב קודם, כל לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו, כשר. מה לומדים משם? כנראה שיש חיוב נענוע. אם צריך הלולב להיות גבוה יותר שבעצם אפשר לנענע בו, אז זה כשר, זאת אומרת שיש חיוב נענוע. וכאמר, ועכשיו הם חוזרים לעניין הזה אחרי שהזכירו את כל הפסולים, כי זה היה במשנה הראשונה לגבי הלולב. עכשיו חוזרים אחורני לזה שהזכירו נענוע, ועכשיו מזכירים, אוקיי, אז איפה מנעני? וכאמר, איך מנעני? תנן הטעם. עכשיו אנחנו מביאים משנה, וכאן יש דברים מאוד מעניינים. אולי נתחיל עם זה היום, נמשיך עם זה מחר. בעצם, הצורה שהם עושים את הנענוע לקוח מהנפת שתי הלחם. Okay, מה היו עושים? היו לוקחים שתי הלחם, שזה אחת מהפעמים היחידים שהביאו ממש חמץ למקדש. לא מקריבים את זה על המזבח, כי אסור להקריב חמץ על המזבח. אבל היו בעצם לוקחים את שתי הלחם, שמים אותם על שני הכבשים שעשו כשלמי החג, והיו מנענים אותם, אוקיי? מה היו עושים? מניחים שתי הלחם על גבי שני הכבשים, ומניח ידו תחתיהם, אוקיי? הידיים מתחת, ומניף ומוליך ומביא, ומניף, אוקיי? עכשיו, איך הוא מניף? ומוליך ומביא, מעלה ומוריד. אוקיי? זה נשמע שהוא מוליך ומביא, כן, רחוק ממנו הוא מביא, מחזיר את זה, ואז מעלה הוא מוריד. שנאמר, אשר הוא נע ואשר הוא רם. Okay, זה מה שכתוב בפסוק. זאת אומרת, צריך הנפה והרמה, okay, שזה בעצם שני כיוונים אחרים. Okay? עכשיו, אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שאר ברוחות שלו. מעלה ומוריד למי ששמיים בארץ שלו. Okay? שתי ההנפות האלו, הזזות, הם בעצם... למי שארבע רוחות שלו, שזה בעצם בוא נגיד ככה, כן? הוא עושה את זה, מוליך ומביא, אנחנו מדברים על השטח שלנו, כן? מעלה ומוריד, זה מתקשר לשמיים בארץ, אוקיי? במערב אמצנו הכי, אמר רבי חמר ברוקבה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור צללים רעים. כן, וכאן זה נשמע קצת כמו... משהו כמו שדים, כן? שאנחנו רוצים להעיף את השדים. כדי לעצור את הרוחות הרעות, אז מוליך ומביא כי הרוחות הולכים בכיוון הזה. מעלה ומוריד זה הגשם. הולך, כן, מלמעלה למטה. אז לכן בשני הכיוונים. אוקיי, ואז אמר רבי יוסי ברבי אבי, ואיתה ברבי יוסי ברזבילה, זאת אומרת שירי מצווה מעקבין את הפורנות. שהרי תנופה שירי מצווה היא, ועוצרת רוחות וצללים רעים, אוקיי? ולכן הוא אומר בעצם מה אנחנו רואים. למרות שזה שערי מצווה, מה זאת אומרת שערי מצווה? זה משהו שלא מעכב אם אתם מקבלים שתי הלחם ולא עושים את ההנפה, זה בסדר. כאילו אפשר לעשות את זה בלי החלק הזה, זאת אומרת, יצאתי לחובה, זה לא אידיאל, אידיאל זה לעשות את זה, אבל זה לא חלק עקרוני של המצווה שאי אפשר בלי זה. ומה לומדים מכאן? שאפילו שיירי מצווה יכולים לעכב את הפורענות, אוקיי? כי זה בעצם יכול להעיף את הרוחות הרעות וכו'. אוקיי? ואמר רבה, וכאן המשפט החשוב, וכן בלולב. אוקיי? גם כל מה שלמדנו לגבי תנופה זה נכון לגבי הלולב. אוקיי, עכשיו אני אעצור כאן, אבל בתחילת השיעור מחר, אנחנו נביא כל מיני עניינים, איך הגיעו להלכה למעשה למה שאנחנו עושים היום. כי עד עכשיו זה נשמע כאילו זה ארבע, נכון? זה, כן? ככה וככה. שזה בכלל לא, כן? זה קדימה, אחורה, למעלה, למטה. וזה בכלל לא מה שאנחנו עושים היום. מה קרה כאן? ונראה גם את ההשפעה של הנצרות על ההלכה שלנו בעניין הזה, אוקיי? אם אתם כבר יכולים לנחש, הפעולה הזו, לעשות את זה ככה וככה, זה ממש כמו צלב, נכון? אוקיי? אז יש בזה קשר להלכה שלנו מההשפעה הזאת, ואם הוא קרא לכם עד הפעם סנדי, זה גם קצת קשור, אוקיי? אז מחר. נתחיל עם זה בשיעור מחר.